ואתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כאן רשת בית.
לכל אחד יש 7 באוקטובר משלו. היום הזה יישאר חקוק בלב שלנו תמיד. כמה ימים אחרי שהתחלנו כאומה להתאושש, צצו בינינו אנשים שהיו מוכנים לעשות הכל לטובת הכלל. להתנדב, לעזור, להסיע, לבשל, לפתוח את הבית, לתת ללא תמורה את כל מה שהם טובים בו. חצי שנה אחר כך, רובנו חזרנו לעבודה. משתדלים לחזור לשגרה, כמה שאפשר לקרוא לזה שגרה, אבל יש כאלה בינינו שעוד מקפידים להמשיך ולטפח את הפרויקט שהקימו, עם רצון ענק לעזור לזולת, לתרום לחברה ולמדינה, ולעשות קירוב לבבות אמיתי. שרשרת אנושית, אנחנו יוצאים למסע בעקבות היוזמות החברתיות המרגשות שקמו בעקבות המלחמה. הפקה ותחקירים, יעל קטנה שקד, תודה רבה לרות על מגור המון על הסיוע הלשוני, ואני נועה אקסינר אמסלם. לפני שנצא לדרך, נציין שהתוכנית הוקלטה ביום חול. קרמל בלנק, שלום.
שלום רב.
אז ביומיום, את דוקטור לסוציולוגיה במרכז האקדמי רופין, אבל החל מהשבעה באוקטובר אפשר יותר לדייק ולהגיד כמה ימים אחרי שבעה באוקטובר, את עושה משהו מאוד מיוחד שנמשך בעצם עד היום.
נכון. בעצם כמה ימים אחרי השבעה באוקטובר, שבכלל תפס אותי באמצע חופשה משפחתית בחול, נהניתי לקרויה של יובל שפירה, שחיפש אנשים להתגייס לרפתות ולחקלאות בעוטף. יובל שפירה מקיבוץ עינת, הוא מנהל פרויקטים, שכן שלח הודעה בקבוצת וואטסאפ, ובמקום להירשם או להתעלם, אמרתי לו, תקשיב, כדאי לפתוח קבוצת וואטסאפ כדי לרכז את כל האנשים שירצו לעזור, כי בטח יהיו הרבה, ולא יהיה דרך לחזור אליהם. וזה אמר לי, רעיון נהדר, תפתחי קבוצת וואטסאפ. פתחתי באמת קבוצה, וממש ב-12 באוקטובר כבר קיבלנו קריאה ראשונה מחקלאי בדקל, מהחיסית בון, שהיו לו המון עגבניות שהיה צריך לקטוף, זה בדיוק היה שיא העונה. וכתבנו בקבוצה שיש חקלאי בדקל שמחפש, דקל זה ממש דרום העוטף על גבול מצרים, שצריך עזרה בקטיף עגבניות. וזה היה עוד ממש בימים הראשונים שעוד לא כל השטח היה נקי, והיה צריך ליווי חמוש למתנדבים ולהתרכז בנקודה מסוימת. אבל הגיעו אנשים ועבדו שם מכל הלב, וגם למחרת, ופשוט לאט לאט גם עוד מתנדבים הצטרפו לקבוצה שלנו, וגם עוד חקלאים הגיעו אלינו, כי הם פתאום הבינו שאין להם ברירה והם חייבים לעזר במתנדבים, כי כל העובדים עזבו.
אז היום זה בעצם כבר אימפריה של קבוצות. יש 11 קבוצות, נכון?
נכון, יש 11 קבוצות וואטסאפ להתנדבות בעוטף ובצפון, יש עוד 3 קבוצות גם של עמק חפר, כי גם שם הייתה בעיה. אבל עיקר הפעילות היא באמת עכשיו בעוטף. בצפון היו בהתחלה הרבה משקים, לצערי, הרבה מהם על הגבול, ועכשיו זה ממש שטח צבאי סגור שאי אפשר לעבוד בהם בכלל.
אוקיי.
אבל בעוטף אנחנו מתרכזים, וזה נדמה איכשהו שאחרי חצי שנה כבר כולם יעמדו על הרגליים, ולפעמים נראה לי שעל כל משק שעומד על הרגליים וקיבל מספיק עובדים, או שהעבודה בו פחתה והוא כבר לא צריך מתנדבים, מצטרף משק חדש. עכשיו לקראת פסח למשל, פתאום יש קטיף פול, שהוא נורא נורא דחוף, וצריך מתנדבים כדי לעזור בו. ואנחנו נעזרים באימפריה שלנו, של כמעט 10,000 מתנדבים, כדי בעצם להוציא קריאות יומיות על משקים שצריכים עזרה.
אז בעצם בימים הראשונים את מארגנת את הקבוצות וואטסאפ האלה, שאחת נפתחת אחרי השנייה, אני מעריכה בשל התעניינות רבה, וזה כמו שאמרת בשלב הראשוני, גם יש מצוקה מאוד גדולה של החקלאים, וגם מהצד השני זה עדיין מאוד מסוכן להגיע לעוטף.
באמת בימים הראשונים קודם כל היו אזורים שהיו לגמרי סגורים. כל הקיבוצים שנפגעו, כל מה שהיה יחסית סמוך לגדר, היה סגור כמעט חודשיים. אבל היו יישובים קצת יותר רחוקים שהיה אפשר להגיע אליהם. שוב, זה היה עם ליווי של נשק, דרך אחים לנשק שעזרו, ובתאום עם הרב שעת, וליווי ממש מהשאר של המושב לתוך המשקים. אבל אנשים פשוט עזבו את הכל ובאו. זה לא עניין אותם רמת הסכנה, וברגע שהיה אפשר להיכנס, למשל אחרי כמה שבועות כבר בערי התחילו קטיף, והגעה לשם הייתה רק באוטובוס מסודר שיצא מנתיבות.
כמה שבועות? וואו, יום... זה ממש טרי.
נכון. אני עוד זוכרת את הצמרמורת שהייתה לי, כשראיתי הודעה מיובל, קרמל צריך לעזוב הכל, הגיעה קריאה חדשה שחייבים לעזור לה, וזה היה מבערי לעזור בקטיף. דעת עוד בתוך... כל הכאב וכל המצוקה, פתאום לחשוב על דרך לעזור למשק, טיפה לעמוד על הרגליים. כל יום יצא לשם אוטובוס מלא, ולפעמים אוטובוס, ואחריו עוד שערה של מכוניות פרטיות, של אנשים שרצו לבוא ולקטוף שם במטעי אבוקדו ובפרדסים.
כשרואים דבר כזה, זה בטח מדהים, גם לאור הסיכון הרב, וגם לאור העובדה שיש לי איזשהו אימור, שרוב האנשים... אין להם כל כך רקע בחקלאות לפני כן, לא חוו את זה, אבל הייתה הירתמות ממש גדולה.
הייתה הירתמות ענקית של אנשים, כולל המתנדב גדעון אליעז, הוא בן 88, והוא היה מתקשר אליי כל יום שני לאן להגיע מחר, כל פעם היה נכד או החתן שלו שהיו באים איתו, אנשים עם נכות שמחפשים מקומות נגישים, או מקומות שאפשר לעבוד בישיבה, בוודאי אנשים שלא עבדו בעבודה חקלאית ובעבודת כפיים אף פעם, יש גם קבוצות של מורים, של משרדי ממשלה, של אנשים באים עם הילדים שלהם, זה מדהים, ולדעתי כמו שזה היה מדהים בהתחלה שהלכו למרות הסיכון, זה מדהים שעדיין עכשיו אחרי חצי שנה, כשכבר בעצם אנשים חזרו למקומות עבודה ובהרבה מובנים חזרו לשגרה, עדיין מגיעים להתנדב, יש אנשים שבאים קבוע יום, יומיים בשבוע, או אם הם עובדים, הם באים בסופי שבוע, מקדישים את היום הזה כדי לבוא ולעזור לחקלאי שהם לא מכירים, להחזיק את המשק שלו מתקיים.
זה בהחלט מדהים שהערבות ההדדית, למרות כל מה ש... את יודעת, אנחנו שומעים ונחשפים אליהם באמצעי התקשורת בתקופה האחרונה, הערבות ההדדית עדיין נמשכת, זה באמת... מאוד יפה לשמוע על זה ולראות את זה. גם אני חברה בקבוצה, אני חייבת לראות. אמרתי לטובת התוכנית, אנחנו נצטרף ונראה איך זה נראה מבפנים, והתגובות ממש מדהימות. אז תספרי לי, מה בעצם כוללת התנדבות כזאת? מה היה הדבר הכי דחוף לעשות בהתחלה?
תראי, עכשיו מה שההודעות המאוד מאוד דחופות זה כתיפים דחופים של ירקות שלא יכולים לחכות. למשל חסה. לא ידעתי, אבל עכשיו אני יודעת, זה ירק שמרגע שהוא מוכן, עד שהוא גדול מדי ונבול מדי ואי אפשר לשווק אותו, זה עניין של כמה ימים. בטח במציאות של הצרכן הישראלי המאוד בררן. חסה, קישואים שברגע גדלים מדי ואי אפשר יותר לקטוף אותם. ואז יש מצבים שבשבע בערב אני מקבלת הודעה מחקלאי שהוא חייב מתנדבים למחר כי הבריזה לו קבוצה או כי פתאום נכנסה הזמנה. וצריך לגייס אנשים שיבואו למחרת בבוקר ויסעו שעה וחצי או שעתיים לעוטף כדי לקטוף קישואים או חסה. ולשמחתי הרבה פעמים הם באים.
ובהתחלה, ממש בשבועות הראשונים, מה היה מאוד מאוד דחוף לעשות? כמובן הייתה עזיבה מאוד גדולה של תאילנדים שברחו מכאן, והחקלאים על כל הגזרות של החקלאות פשוט נשארו ללא ידיים עובדות.
בעצם, נכון, בשבועות הראשונים היו כתיפים מאוד דחופים של עגבניות, שעגבניות זה גם צמח עם הרבה התעסקות, כי הוא גדל לגובה. אז ברגע שהוא גדל יותר מדי ולא מלפפים אותו על החוטים, הוא פשוט מסתרע על הרצפה, ואז נהיה מין סבך כזה שאפילו אי אפשר לקטוף אותו. אז היה צריך להתעסק הרבה, גם בכתיף וגם בגיזומים ובהדליות של העגבניות, ולהתחיל לשקם משקים, היו משקים שהיו, היה אסור להיכנס אליהם שבועיים שלושה, וכשהחקלאים חזרו אליהם, בעצם היה להם שחור בעיניים. ואנשים היו צריכים לבוא כדי לעשות עבודות אפילו קשות פיזית, של להרים צמחים כבדים מהרצפה, ללפף אותם על חוטים, ופשוט עשו הכל.
טוב, אמרנו שביום יום את עוסקת בתחום הסוציולוגיה, אבל כבר יש לך ידע של חקלאית של ממש, כנראה לאור ההתנדבות או הניהול של הדבר הזה. זה משהו שמגיע משם, כן?
כן, לגמרי. אני עכשיו כבר נהייתי מומחית גם בפול ובהדרים וגיזומים, ולמדתי שבמטעים של מנגו צריך להוריד את הפרחים הנמוכים של המנגו, כדי שיגדלו פירות רק במקומות שרוצים. זה מעניין. אגב, יש אנשים שמגיעים עם ילדים כדי ללמד אותם דרך זה שירקות לא גדלים בסופר.
זה חשוב.
ללמד אותם על הארץ, ללמד אותם על המדינה, אבל ללמד אותם גם על החקלאות ולהעריך את הטבע. וכמה התעסקות, אני לא דמיינתי לעצמי, כמה זה סיזיפי. החקלאים כל הזמן במרוץ, גם בימי שגרה, ובטח ובטח כשפתאום מתוך 30 עובדים נשארו לך 5. ויש לך משק עצום. עכשיו, היו גם סיפורים עצובים של חקלאים שוויתרו על פרדס שלם או על חממות שלמות, שפשוט נרכבו והלכו ולא טיפלו בהם, וזה עכשיו גם נזק שממשיך, כי בעצם לא הכינו את הקרקע לשתילה הבאה, ואין את העונה הבאה. אלו נזקים שהם יסבלו מהם לטווח הארוך, ואני מקווה שהם יזכו לאיזשהו מענה ופיצויים הולמים מהמדינה.
לגמרי, כן. עד אז הקבוצות קיימות, האימפריה של הקבוצות, וכן, יש שם פעילות שקורית כל הזמן, כל יום אני רואה שקופצות שם הודעות, שזה מאוד מרגש לראות שגם אחרי חצי שנה עדיין לאנשים הלב פתוח והם רוצים לעזור. מצד שני, כמו שאמרת, באמת מצער מאוד לראות שעדיין הדבר לא השתקם ועדיין יש הרבה קושי, ובכלל אפילו לא אמרנו מילה על הצפון, שגם שם קורה טרגדיה גדולה.
בצפון יש משקים שעזרנו להם של פרחים או פרדסים, שהם פשוט נהרסו מרקטות. יום אחד החקלאי אמר, תקשיבו, נפלה הרקטה על בית אריזה, אין לאן להגיע. בעצם אין משק. ואי אפשר להגיע ואי אפשר לשקם שם, כי הם באמת באיום ביטחוני תמידי. אבל כאן, גם בהתחלה, כשפתחנו את הקבוצות וואטסאפ, בשבוע, שבועיים, שלושה הראשונים, הייתה לנו תחושה שהנה עוד רגע, המדינה מקימה איזשהו מערך של משרד החקלאות, של משרד הרווחה, שמנהלת משהו שבעצם עושה את העבודה שלנו. זה על בסיס יומיומי לדעת מחקלאים מה הצרכים שלהם, ולשלוח הודעות למתנדבים. המדינה יכולה לעשות את זה, כמו שעשו שרשראות הדבקה ובדיקות בתקופת הקורונה. הייתי בטוחה שהולך לקום מערך כזה. זה לא היה נראה לי סביר שאני בתור אזרחית פרטית, ועוד כמה שעוברים לי ומתנדבים איתי, נחזיק 40-50 משקים של חקלאים. אבל עברה חצי שנה, ועדיין זה מה שאני עושה. וכמה משלט מתנדבים באוגדה, והוא פעל חודשיים וקצת עזר. עכשיו אם את פונה אליו, חוזרת לחודעה אוטומטית, מי שרוצה להתנדב, נא לפנות לשומר החדש, אחים למשק, לקרמל עם הטלפון שלי.
יפה.
כן, זה הרגע של גאווה, אבל קצת גם של ייאוש.
בתור בן אדם פרטי שלקח על עצמו את האחריות, לצפות שבאמת המדינה באיזשהו שלב תיקח את חלקה, זה לגמרי נשמע ברור, ובואי נגיד שאם מישהו שומע אותנו ורלוונטי, משרד החקלאות, שר החקלאות, אנחנו אפשר להשאיר לפנות אלינו לכאן רשת ב' ולקבל את הפרטים של קרמל, ללמוד איך עושים את זה כמו שצריך, ונקווה באמת שזה ישתפר. בכל זאת, ספרי לי על איזה רגע מיוחד בתוך הדבר הזה, בתוך האירוע הזה, משהו מרגש שאולי נוכל ללמוד ממנו משהו.
אני אתן לך דוגמה אחת, נניח, שאותי מאוד רגשה. זה היה באמת איזה כתיף מאוד דחוף של חסה, שהתקשר אליי הבן של החקלאי, ממש כמעט בדמעות, שהחסה של אבא שלו כמעט נובלת, הוא חייב אנשים שיעזרו לו לקטוף בחמישי-שישי את הסחורה, ולהציל כמה שאפשר מהשדה, כי הם במצב כלכלי קשה. ואני זוכרת, זה היה 8:30 בערב, שלחתי הודעה. עכשיו, אנשים לא כל כך אוהבים לכתוב חס הזה בכפיפה, וזה כן מאמץ יותר גדול מאשר תפוזים. ולמחרת דיברתי עם הבן שלו בצהריים, ואמרתי לו, איך היה? הוא אמר לי, תקשיבי, אני התחלתי ב6:30, עבדנו אני והפועל שנשאר לנו לבד בשדה, ופשוט הסתכלתי על השדה העצום, ולא הבנתי איך אנחנו יוצאים מזה, אמר לי, ופתאום משבע וחצי בבוקר התחילו, הוא אמר לי, כמו בסרט, התחילו, אני מתחיל לראות דמויות מגיעות מרחוק, ובסוף באו הרבה מתנדבים לעזור להם, גם ביום חמישי וגם ביום שישי, והם סיימו את כל הכתיף, ומשהו במוחשיות של הסצנה הזאת, של להתחיל לבד ומיואש, ופתאום לקבל חיבוק חם מכל האנשים, וחשוב לציין שזה דתיים, חילונים, מבוגרים, צעירים, אנשים שעד השבעה באוקטובר לא היה להם כמעט שום בסיס משותף, וכולם נפגשים באותו שדה של חסה כדי לעזור לחקלאי הזה, וזה לא מעניין מאיזה יישוב הוא ולמי הוא הצביע, ואם הוא דתי או חילוני, זה היה מאוד מרגש ובעל משמעות בעיניי.
קרמל, לסיום, אם אנחנו רוצים להצטרף ולהתנדב בחקלאות, איך אפשר לעשות את זה דרך הקבוצות שלך?
יש לנו בעצם כתובת מייל שאפשר לפנות אליה גם לגבי קבוצות וגם לקבל שם קישור לקבוצות הוואטסאפ שלנו שבאמת מתעדכנות כל יום. זה נקרא התנדבות.עוטף@strudel@gmail.com.
בואי רק נכתיב את זה, התנדבות.
התנדבות. HITNADVUT.OTEF. התנדבות עוטף.
strudel@gmail.com.
בדיוק.
זהו, אז אם אתם רוצים להצטרף לאחת הקבוצות שקרמל מנהלת ולהתנדב בחקלאות, מומלץ בחום, הרבה מאוד חברים שלי עשו את זה, אז תכתבו למייל ותקבלו את הקישור בוואטסאפ. קרמל בלנק, זה היה כל כך מחמם לב לשמוע, באמת. תודה רבה, תודה רבה על העשייה ותודה רבה שדיברת איתי.
תודה רבה רבה, אני גם מזמינה אתכם לכתוב מייל ולהתייעץ איתי מה מתאים, איך מתאים, לפי גילאים באמת יש עבודה לכל אחד והמון עבודה לעשות.
תעשו את זה, תודה רבה.
תודה לך.
מנדי קנינג, מייסד עמותת מנוחה וישועה, שלום לך.
שלום וברכה.
אנחנו מדברים בעצם כי העמותה שלך שעוסקת כבר מספר שנים, היא מתרכזת סביב חולים ובני משפחותיהם, והיא גם תפסה איזשהו טוויסט בשבעה באוקטובר.
כן, זה ארגון שהוקם באפריל לפני 5 שנים. אנחנו נציין את היום המהפך של החיים שלי, החיים האישיים ש... באותו יום שזה קרה, אז נוצר הרעיון של להקים את העמותה הזאת. האמת היא במסע לאירופה, ואשתי חוותה תאונה מאוד מאוד קשה. הייתי על המטוס ממש דקה לפני המראה, שאני מקבל את הטלפון ששינה את חיי, שקוראים לי לבוא לאשתי שהיא עברה תאונה דרכים מאוד קשה, יחד עם התינוקת בת השנה. שניהם עפו מאוטובוס ונחלטו בעוצמה רבה במכה בטיחות, ואשתי עברה פגיעת ראש מורכבת. הצפקתי לשמוע שהעגלה התעסקה לחלוטין והתינוקת לא קרה כלום, אבל מצבה של אשתי היה ממש לא ברור, והבנתי שהיא בסכנת חיים. באותן דקות אני מנסה לצאת מהטיסה ואני ממש לא מצליח, אני מוצא את עצמי בין שמיים לארץ, ככה ללא ידיעה מה קורה עם אשתי. כשאני נוחת בהונגריה, אני מברר את מצבה של אשתי, אני מבין שברוך השם היא חיה ויצא מכלל סכנת חיים, אבל עדיין יש דימום מאוד רציני בראש, ומעוננים לערוך לה ניתוח כדי להסדיר את העניין. והתרצתי עם אחד הרבנים שלי, הוא אמר לי שבכזה מצב כדאי באמת לזרז ואיך אומרים, לעשות את הכל, לקצר את הטיסה ממש כמה שאפשר, אבל לא לוותר על להיות כמה דקות באותו קבר של הצדיק, ובפרט שזה הזמן להתפלל ולבקש שתחזור לאיתנה ושתחלים. סידרתי באמת את הטיסה, וזה העניין של כמה דקות שהגעתי לאותו קבר של צדיק. ברשותך, אני אתעכב שנייה אחת ואספר קצת על הצדיק הזה, להבין את הרעיון של המסר, של מאיפה הגיע הרעיון הזה לעסוק בנושא.
בשמחה.
אותו, צד, אותו צדיק, קוראים לו רבי ישעיה, מהעיר קרסטיר. אותו צדיק, הוא, עכשיו אנחנו מציינים 99 שנים לפסירה שלו, והוא התבלט במסירות שלו לעסוק בעזרה לזולת, לעסוק בחסד ולחשוב על האחר. גם גויים רבים ראו בו כיהודי מאוד חכם ומושיע, ותמיד דלתו הייתה פתוחה לכל אדם. אז כשהגעתי לציונו, הרגשתי מאוד ככה, הייתי מאוד בטלטלה גדולה. אני רואה, אשתי שוכבת בבית החולים, מחכה לניתוח, אני נמצא כאן, וקיבלתי על עצמי שבעזרת השם שאשתי תצא מהמצב הזה, אני אשתדל לעסוק בעניין של עזרה לזולת, ולחשוב על האחר, ולראות מה בן אדם צריך, ולנסות מה אפשר לעזור לו. החוויה שחוויתי באמת באותם ימים, כשחזרתי לבית החולים, בערב שבת, ביום שישי אחר הצהריים, אני מקבל את ההודעה מהרופא שהדימום נספג, ושמבחינתם שזה הדבר שמאוד מאוד הפחיל אותם ומאוד חיכו לראות שהעניין הזה יסתדר, אז אשתי משוחררת ומבחינתם אנחנו יכולים לחזור לבית. וכאן הייתי בדילמה שהבת שלי הגדולה היא ילדה עם צרכים מיוחדים וצריכים הרבה כוחות לגדל אותה ואת שערי הילדים של הבית. ואז אני אומר לעצמי, בבית אשתי לא יכולה להיות, בבית חולים גם לא, אז איפה אני אהיה? ואחרי כמה דקות חשבתי אולי זה רעיון, במקום לנסוע מבית החולים לבית, ניסע לבית מלון סמוך. ובאמת ביקשתי שיגידו לי חדר טוב, ושיעלו לי את האוכל לחדר, כדי ליצור פרטיות לאשתי, שככה בקושי צריכה לצאת מהטראומה שחוותה. ואז תוך כדי ארוחת שישי, אני יושב על הכיסא, ופתאום אני עושה כזה נשימה, אני מתחיל לשום אוויר, מרגיש שאני מתחיל לחזור לעצמי. אז עולה לי הרעיון, זה מה שצריך לעשות. לקחת משפחות שנמצאים במצבים דומים, במצבי רפואה מורכבים, או חלילה וחס אובדן, חשים את התחושה הזאת שהם פשוט צריכים טיפת אוויר.
להתאוורר.
צריכים את הזמן לנשום, את הזמן להתאוורר. ומכאן הגיע הרעיון הזה, שלקחת חולים או אנשים שחווים אובדן באירוע טרגי, ופשוט לתת להם את כמה הימים האלו. ומכאן התגלגל הרעיון הזה, והוקם הארגון שמתעסק אך ורק בנושא הזה של פתרונות ויצירת מנוחה לזקוקים להם. ולצערי הביקוש הוא אדיר, והמקרים מתרבים מיום ליום, ופשוט מתמקד בזה. זה אומר שאנחנו כיום יש לנו מעל 300 משפחות בחודש, שאנחנו שולחים את החולה והמלווה, פה אנחנו מתמקדים בעיקר בבן אדם עצמו שזקוק למנוחה, יחד עם מלווה, ומסייעים לו לנוח במגוון מלונות וצימרים ברחבי הארץ, שזה חלק אחד בארגון שלנו. יש לנו חלק אחר בעמותה, שלצערנו במצב רפואי שכבר החולים הפך למורכב יותר, או חלילה וחס, שכבר הרופאים מסבירים למשפחה שזה ימים, שבועות או חודשים אחרונים, או לצערנו אובדן, שזה לא חולה אחד במשפחה, אלא לצערנו זה כל המשפחה פה עוברת כרגע אירוע. זאת אומרת שכל המשפחה זקוקה כעת למנוחה, לא רק החולה עצמו. אז בשביל זה אנחנו פתחנו וילה בקיסריה, וילה רחבת ידיים, עם 7 חדרי שינה, חם וחוממת, נוף לים, חדר משחקים, מתשעות מרווחות, ממש ברמה הכי גבוהה שאפשר. התחלנו גם לעשות שבתות, שאנחנו מגבשים עשרות משפחות ביחד, שכל המשפחות חוות באותה תקופה. אם זה מקרה רפואי מורכב, אם זה חלילה וחס אובדן, והן פשוט מחזקות אחד את השנייה, וחווים שבת שלמה של נתינת כוח וחיזוק ותמיכה אחת לשנייה, וזה חוץ מהמנוחה, וגם יוצא מעגל תמיכה מאוד מאוד חזק. וכשנגיע לשבי באוקטובר, זה יום שהחזיר אותי אחורה למה שקרה בסון מירון.
שגם בו הרבה אתם, גם, כן. גם במשפחות של מירון אתם לקחתם חלק, נכון, ואימצתם אותם.
נכון, 45 משפחות, באמת חשבנו מה לעשות, מה אפשר לתת להם. ואז 3 חודשים אחרי הפטירה, אחרי הסון הטרגי הזה, בעיצומו של חודש אוגוסט, שזה אפשר לומר שמהחודשים העיקרים ביותר במלונות.
כן.
לקחנו מלון בים המלח, ופשוט מילאנו את המלון עם כל המשפחות של כל אלו שחוו את האסון, ונתנו להם שם כמה ימים מלאים בכוח, מלאים באנשים שהגיעו להעביר הרצאות או תוכניות, שהמטרה היא לא רק לתת למשפחות את המנוחה, זה לא המטרה של הארגון. המטרה היא לתת כלים וכוחות איך אנחנו מתמודדים, איך אנחנו ממשיכים הלאה. והחיבור גם שקורה מהקבוצות האלו, מה שעשינו עם אסון מירון ומה שעכשיו אנחנו עושים עם המשפחות מהשביעי באוקטובר, זה חיבור מאוד חזק בין אלמנה לאלמנה, בין אמא שכולה לאמא שכולה אחרת, שאחת נותנת לשנייה את הצמיחה, את החיבוק, את החיזוק. זה הדבר שהכי הכי יוצר את הנחמה. איך למשל אמא אמרה לי לפני כמה שבועות, היא אומרת לי, אני קמה בבוקר, אני ממש בקושי מסוגלת לנשום, קמה עם געגועים ועם לא מצליחה לתפקד. ואני רוצה להרים טלפון למישהי. למי אני ארים? לאמא שלי. אמא שלי אישה חכמה, אוהבת. אבל היא לא מבינה אותי. היא ברוך השם לא שיקלה ילד. אני אתקשר לזאת שנפגשתי איתה בשבתות שאתם עושים, ושם אני, נהיינו חברות וידידות, אליה אני אתקשר, היא מבינה אותי. היא זאת שתיתן לי את החיזוק ואת המילים הנכונות, ואיתה אני אצליח להתמודד ולהמשיך את היום.
מרגש מאוד לשמוע שאתם גם מסיים אחרי בעצם המפגש הזה, הוא גם יוצר איזושהי המשכיות, אבל מני, אם אני אקח אותך חזרה באמת לשבעה באוקטובר, אני אשאל אותך, איך אתה באמת חווה את זה? איך אתה חווה את האירועים האלה? זה היה במהלך שבת, סביר להניח שלא היית מחובר, אתה ממודיעין עילית?
אני הייתי בירושלים דווקא בשביעי באוקטובר, והתחלנו לשמוע את האזעקות ככה ביום שבת, ובאמת לוקח את הזמן עד שמתחילים להבין שזה משהו קצת יותר רציני, רצים ככה בתפילה, בוא נגיד התפילה הופרעה מספר פעמים, ועדיין לא מצליחים להבין את גודל הטרגדיה, מה שקורה באותם דקות, לא רחוק מאיתנו. לאט לאט, עד סוף היום, מתחילים להבין שיש איזשהו אירוע הרבה יותר מאירועים שלצערנו שמענו במשך השנים. ובאחת מפסיקים את פשוט לא מסוגלים להמשיך הלאה. אני זוכר שממש, זה היה ככה בשעה 5 בערב, שכבר מתרגלים לתפילת ערבית ולהקפות שניות, ופשוט כולם מתפזרים לבתיהם, אף אחד לא מסוגל להמשיך הלאה. מתחילים להבין לנסות להבין את גודל האירוע. וגם הימים אחר כך אני מתחיל לחשוב איפה אני יכול לעזור למשפחות, מה הארגון שלנו יכול לתת. ובאמת באותם ימים, פתאום אני קולט שעם ישראל עסוק בחזית, אם זה החיילים, שכולם נרתמו לסיוע, וממש זה היה כל כך מרגש לראות את כל עם ישראל נרתם ונותן, ומסייע ומשנע חבילות והכל, ואם זה היה משפחות החטופים וההרוגים והפצועים. ואז אני אומר לעצמי, רגע, יש משפחות שמפונים, שאותם הם יצאו מהזירות ופשוט הגיעו לכל מיני מקומות, בתי מחסה, מלונות, בתי הערכה, דירות, ומה קורה איתם? מי דואג להם? מי נותן להם את היכולת שהילדים לא יתפסו על הקירות ופשוט יעבירו את רוב היום בשעמום? ואז עלה לי רעיון לחבר בין אומנים ואנשים שיש להם את היכולת לתת ולהעניק מהכישרונות שיש להם, ולתת את זה למפונים. ויצרנו מיזם שנקרא אומנים בחזית, ועם המיזם הזה רצנו למעלה מ-30 מלונות ברחבי הארץ, מצפון במרכז, בירושלים, בכל מקום שהיה התאספות של משפחות, וחיברנו אומנים למקומות האלו, ובאמת הגענו למעלה מ-1,000 הופעות, ממש בחודשים הראשונים של הלחימה, וזה היה באמת מיזם לא פשוט, זה היה באמת משהו מאוד מחבק.
הייתה באמת איזושהי תחושה בתקופה הזאת של התכנסות ישראלית. כן, אתה מגיע מחברה חרדית, ולמרות שהארגון במשך שנים גם פונה לכלל האוכלוסייה, אני שומעת מהדברים שלך שהיה לך חשוב לעשות משהו לציבור הכללי יותר.
בוודאי, בוודאי. אנחנו עבדנו עם כולם, וגם, בוא נגיד, אנחנו הכרנו אומנים ואומניות שמטבע הדברים ביום יום פחות היה לנו קירות וקשר, וזה היה כל כך מפליא לראות שזה לא משנה, איך אומרים, היום יום. כולנו עם אחד וכולנו אחים, ואם זה חילונים שבאו לשמח את הקבוצות המפונים החרדית, ואם זה חרדים שבאו לשמח את קבוצות המפונים החילונים, אני התעסקתי עם כולם, אני יכול להגיד לך שהבאתי כל מיני מפעילים, שאפילו אנשי מילואים, שהיה להם איזשהו יום אחד שהם יצאו לבית, אז הם היו בבית את השעה, שעתיים, ויצאו לשמח קבוצת מפונים חרדית מסדרות. זה כל כך היה מפליא לראות את זה, ואם זה אומנים חרדים עם כל הלבוש, ועם כל ה... איך אומרים, ממש שבאמת הגיעו לשמח מפונים מקריית שמונה או ממקומות אחרים שבאמת עטפו אותם בחום.
ובאמת לאחרונה אתם דואגים לארח בסופי שבוע, לעשות מפגשים של משפחות שכולות בבתי מלון ברחבי הארץ, אם אני לא טועה.
אז הגענו לכאן, באמת, שזה, אפשר לומר, מה שעכשיו אנחנו מתעסקים איתו, בחודש נובמבר הגיע לנו מיזם רעיון מיהודי חסיד סאטמר, תושב ארצות הברית, בחסידות קנאית מאוד. היהודי הזה ביקש ממני, נותן לך כרטיס אשראי פתוח, תכין שבת למשפחות של חיילים שנהרגו במלחמה מ-7 באוקטובר. תוך שבוע עשינו שבת, שבאותו שבת הגיעו 40 משפחות שכולות, וזה היה כל כך לחוש את השבת הזאת, איך משפחה נותנת כוח ומחזקת למשפחה השנייה. הבאנו לשם, אם זה סיוון רב מאיר וידידיה מאיר והרב הראשי לישראל רבי דוד לאו ועוד רבים שהגיעו לחזק ולדבר, אבל העיקר החיזוק היה השיתוף והתחושות של המשפחות עצמן. המשפחות שנעמדו לדבר בארוחות ושיתפו את המשפחות בהתמודדות שלהם, באיך הם מוצאים עצמם נחמה, ופשוט המשפחות עצמם היו כל כך מרותקות וכל כך רצו לשמוע עוד ועוד סיפורים על החיילים, שבאמת יכול להגיד לך איזשהו סיפור קצר, שבראשון בבוקר אנחנו סיימנו את האירוע בטקס זיכרון ביום ראשון בצהריים, ובארוחת הבוקר אני פונה לאישה מיוחדת, אמא לעשרה ילדים, שהגדול שלה נהרג בשביעי באוקטובר, ואני אומר לה, בוקר טוב, מה שלומך? אז היא אומרת לי, זה היום הראשון ששמחתי לקום בבוקר. וואו. שהייתי מסוגלת להוציא את המילים, בוקר טוב. זאת אומרת, והתחושה שמה, הרצון של כולם זה לקום. איך אנחנו קמים? איך אנחנו מתמודדים? הבקשה של המשפחות הייתה, גם אנחנו מבקשים שתמשיך הלאה אתנו את הקשר, את החיבורים, ולהמשיך לעשות מפגשי תמיכה וחיזוק. אבל, הבקשה השנייה, אל תשכח את המשפחות האחרות. עשית איתנו כזו שבת, אנחנו רוצים שתעשה עם עוד משפחות. ומנובמבר עד היום, עשינו 4 שבתות.
אני חושבת שזה גם חיבור. יש פה איזשהו חיבור, כי בסופו של דבר זה חיבור בין אוכלוסיות. אתה מביא פה באמת דוגמאות, ואתה מביא שבת, שיש לה באמת איזשהו ערך בעולם היהודי, אבל כן, מגיעים אנשים מכל קצוות הארץ, ממקומות שונים, כחברה ישראלית להתחבר.
אפשר להגיד שלא הייתה עיר בארץ שלא הגיעו משם המשפחות. זה חיבור בין מתיישבים בגוש לבין אנשים מאלת ומתל אביב. לראות שם משפחות מכל הקצוות, חילונים, דתיים, חרדים, ממש, ולראות את הצוות שלי, שהצוות שלנו, של הארגון מנוחה וישועה, הוא צוות חרדי, חזות חסידית, עם פאות וזקן, ולראות אותם עוברים עם הכנו בר משקאות מיוחד, והסיבה שיצרתי את הבר המשקאות הזה, זה כדי שנעבור בין השולחנות, ואני מדבר איתך על השבת האחרונה, היינו למעלה מ-250 אנשים, ואני מביא צוות מיוחד, שהצוות הזה עובר במשך שעות ארוכות, שולחן, שולחן. והסיבה שאני עושה את זה, כדי שלא נפספס אף אחד שבמשך הארוחה, מכך שמדובר ב-250 איש, אז יכול להיווצר מצב שאולי פספסנו מישהו ולא אמרנו לו שלום, לא התאחסנו אליו, ונצרים את כל אחד ואחת, ודורשים בשלומם, בואו נשתה איזשהו לחיים, והחיבור הזה, לראות את החסידים, את עם חרדים, עם הפאות והזקן, נגשים לכל אחד ואחת, וזה יוצר כזה חיבור וכזה באמת אחדות שכולנו עם אחד. וכמו שהסונים שלנו לא מבדילים בינינו, מבחינתם כולנו שווים, כולנו יהודים וכולנו בני מוות. אז אם הם ככה חושבים, אז בוודאי שגם אנחנו חייבים לחיות ככה, וחייבים לחזק את השותפות הזאת, לחזק את ההדדות ואת החיבורים בין כולם.
אז באמת בואו נזמין לקראת סיום, מנדי, איך באמת אפשר ליצור איתכם קשר?
אז המספר של המשרד שלנו זה 08-619-1616.
יש שזה אישי דרך אונליין אולי?
כן, אז יש לנו וואטסאפ של הטלפון האישי של המזכירה, שהיא בקשר עם כל המשפחות.
אז מספר וואטסאפ זה טוב.
חווי, 055-277-3557.
אז אפשר לפנות באמת באמצעות הדרכים האלה לעמותת מנוחה וישועה. מנדי, אין לי מה לומר. תראית, אני ישבתי כל השיחה הזאת בשקט. זאת אחת מהיוזמות הכי מרגשות ששמעתי שקיימת, ואני באמת כל כך מאחלת. מי ייתן שבאמת העבודה הקשה הזאת לריפוי, למנוחה ולקירוב לבבות, תניב את התוצר באמצעות פעילויות ייחודיות כמו של העמותה שלך. אז המון המון תודה לך, וחג שמח, ובריאות למשפחה ולכולם.
הוא באמת לקראת קיץ, ובאמת אנחנו רוצים להמשיך עם עוד כאלו שבתות, ובאמת אנחנו, חשוב לנו להגיע לכל המשפחות. שיהיה חג שמח.
חג שמח, מנדי, תודה רבה. ושנזכה
לגאולה השלמה, בעזרת השם.
אמן.
ולתחיית המתים בקרוב ממש.
תודה רבה, להתראות.
תודה, תודה, כל טוב.
לאה מרמורשטיין ירחי, מקימת עוד חיים, מיזם הנצחה בכתב ידם. שלום לך.
שלום, שלום.
איפה תפס אותך 7 באוקטובר?
היי. האמת ששמחת תורה בכפר הרואה, זה הדבר הכי פסטורלי שיש, והכי נעים ונחמד ושמח. ושם, כמו כל עם ישראל, פתאום חטפנו את השוק הגדול הזה. שבאמת בהתחלה, התגובה הייתה הלם. למשך כמה ימים, שאחריהם פשוט התחלתי לעצב בטירוף כל מיני חומרי הסברה וכרזות וכל מיני דברים שפשוט לא הצלחתי להפסיק את היצירתיות שהייתה קשורה ונוצרה מתוך המלחמה הזאת.
את בעצם עוסקת בתחום, את מעצבת גרפית?
כן, 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 אני מעצבת גרפית, יש לי סטודיו לאומנות גרפית.
ואת אמרת לעצמך טוב, והדבר שאני עושה הכי טוב זה הדבר הזה, זה המקצוע שלי, ואני אתחיל לסייע באופן ישיר בלעצב את כל הכרזות שפרסמנו, וזה היה הדבר המיידי והראשוני כן. שעשית. ולאחר מכן זה מקבל איזושהי תפנית, ותספרי לנו על זה.
חברתי הטובה יעל מסיקה מימון מנתיבות פנתה אליי, וביקשה ממני לעזור לה לעצב פונט מכתב ידה של ניב רביב שנרצחה בכפר עזה, שהייתה חברה טובה של הבת שלה, והחברות רצו, מכיוון שניב הייתה כותבת המון פתקים ושולחת להם המון מסרים כתובים ביד, הם החליטו לקחת את כתב ידה ולהפוך אותו לפונט, כדי שהם יוכלו להמשיך להשתמש בו. ובשנייה הזאת הבנתי שזה לא יהיה רק לניב רביב, אלא אני הולכת לעשות מזה מיזם גדול.
בואי נסביר באמת למי שלא כל כך מכיר את המונח, מה זה אומר פונט?
פונט זה בעצם משפחה של אותיות, שאנחנו משתמשים בהם, בעצם כל אחד כן מכיר, אבל אולי לא יודע את המונח, כשאנחנו נכנסים למחשב ורוצים לכתוב משהו, אנחנו בעצם בוחרים סוג של אות, צורה של אות שתשמש אותנו, ואלה הפונטים, או בעברית גופנים.
מי שבא במגע באופן יומיומי, מחשבים, באמת מכיר את הדבר הזה, או קורא טקסטים את יודעת, הפונטים הקנונים, אפשר להגיד, אם זה אריאל, אם זה דיוויד, זה הפונטים הטיפה יותר מוכרים, אפילו, איך נגיד, הברירות מחדל, לכל מיני גופים, לכל מיני שימושים, ואת... יחד עם החברה שלך בעצם החלטת שאת לוקחת את הכתב יד של הנופלים והופכת אותם בעצם לפונט, למשהו ש בעצם הופכת למצב שכל אחד יוכל לכתוב בכתב היד שלהם.
כן, בעצם אני מאוד מאמינה, ואנחנו מאמינים במיזם, שיש משהו בכתב יד של אדם שהוא מאוד ייחודי ומאוד חד פעמי, ומאוד משקף משהו של רוח שנמצא בו, האנרגיה שלו, התכונות שלו, לא סתם אפשר ללמוד דברים מכתב היד, זה מאוד מבטא ומביא את האישיות המיוחדת והייחודית של האדם, וחשבנו שזה יהיה מאוד מרגש ומאוד תורם למשפחות, נותן אולי מעט נחמה לדעת ש... המשהו הייחודי הזה שהצלחנו אולי לתפוס אותו בפון, ימשיך לעבוד באופן כמעט עצמאי.
ואיך אתם מתחילים בעצם לעבוד על הפרויקט?
האמת היא שבכתבים הראשונים אנחנו פנינו לכמה משפחות, רצינו מאוד שזה ייצג את כל גווני החברה הישראלית, גם את הלוחמים, גם את כוחות הביטחון, גם את הנרצחים בנובה, ופנינו למשפחות ששיתפו איתנו פעולה. הכתב הראשון באמת היה של ניב רביב מכפר עזה, ואחר כך הצבנו לסלמן חבקה, מגד דרוזי מכפר ינוח בגליל העליון, שגם ביקרנו בביתו ונפגשנו במשפחה שלו כדי להעניק לה את הפונט. ואז התחילו להגיע עוד ועוד ועוד משפחות נרשמות למיזם. אני חייבת לומר שמעצבי הפונטים שנרתמים למיזם הזה, צריכים להיות מאוד מאוד מדויקים ומאוד מקצועיים. אנחנו לא מתפשרים על המקצוענות והאיכות של הפונטים, כדי שבאמת יוכלו לשמש מעצבים ואנשים וסטודנטים וכל מי שרוצה להיות, בעצם להיות חלק מההנצחה הזאת.
אז באמת, זה משהו שחשוב לומר, אני חושבת שאנשים מבינים כמה זה מורכב, הנושא כן. של עיצוב פונטים.
נכון. בעצם בעיצוב פונטים אנחנו עושים דבר והיפוכו. הכתב עת של בן אדם זה הדבר הכי חי והכי משתנה והכי דינמי שיש. בן אדם כותב שהוא כועס, שהוא עצוב, שהוא שמח, במהירות, בפיזור נפש, בריכוז, וכל פעם הכתב שלו יהיה שונה. והעבודה הקשה של מעצב הפונטים היא בעצם לתפוס את הלקח, לתפוס את הלוז, את האישיות, את המשהו שעומד ככה בבסיס הדבר ומצליח לשקף עם כמה אותיות את האישיות של האדם. ובאמת שאנחנו מגישים את הפונטים למשפחות, אז הם אומרים, וואי, הצלחתי מתפוס, זה האדם. עכשיו אני רוצה להגיד משהו לגבי מעצבי הפונטים שנותנים יד ונרתמים באמת עם כל הלב למיזם הזה, שהם א', באמת תרומה ענקית, כי זאת עבודה מורכבת ומסובכת, ודבר שני, זה מעצבים, יש לנו מעצבי פונטים מכל גווני החברה הישראלית.
בעצם שמעו על הפרויקט ורצו להתנדב עליו?
כן, רצו לתת משהו, החל מהכי שמאל תל אביב, זה, וכלה בחרדים ממנואל, ממש, ממש מכל גווני החברה, ואני חושבת שיש בזה אולי יופי וקצת נחמה. באופן כללי.
כמה מעצבים משתתפים במיזם הזה?
אנחנו בצוות שלנו 6 אנשים שבאמת עובדים יומם ולילה בהתנדבות מלאה והכל. והמעצבי הפונטים הם מעצבים שנרתמים לפונט אחד ואז נדלקים על זה ונכנסים לזה עם כל הלב ורוצים עוד אחד ועוד אחד. יש לנו מעצבי פונטים מאוד מאוד מוכרים שכבר לוקחים פונט רביעי, כתב יד רביעי כדי להפוך אותו לפונט.
שאנשים צריכים להבין שזה באמת הישג, זה עבודה כל כך קשה, פונט.
קשה מאוד.
אני אשמח שתספרי לי לה על איזשהו מקרה מיוחד של משפחה שיצרה יחד איתכם את הפונט של היקר או יקרה שלה.
אז קודם כל אני חייבת לומר חברי הצוות שלנו, עטרה אוזן, שנה קופל שהיא מעצבת פונטים, והיא תומכת במקצועי, יוסי ביטון ומשה חי, בנוסף ליעל ולי, אנחנו בדמעות ובצמרמורות בערך פעם ביום, אם לא יותר, מסיפורים, ממפגשים עם משפחות, מההבנות שצומחות לאנשים בעקבות הכתבים האלה. אז אני סתם מספר, משפחה אחת ביקשו, ילדים ביקשו לעשות שני פונטים לזכר הוריהם שנרצחו בבארי, והאימא כתבה המון פתקים והקדשות וככה כסבתא, אז היה לנו המון חומר, הילדים נתנו הרבה חומר, אבל האבא פשוט כל מה שהוא כתב, הבית נשרף כליל, אז כאילו כל הדברים שלו שהיו בתוך הבית נשרפו, ואי אפשר היה לגרד אפילו פתק כתוב, אז נאלצנו להגיע נגיד למקום העבודה שלו, לפתקים טכניים שנכתבו במוסך, שזה דברים שהם קוראי לב. יש לנו כתב יד שקיבלנו ממשפחתו של חייל, שהוא כתב ביום מותו. שזה גם דברים, אתה מרגיש שבעצם אנחנו נוגעים בחרדת קודש, בחומרים כל כך אינטימיים, הרבה פעמים יש מכתבי אהבה, מכתבי פרידה בין זוגות, מכתבים להורים שהם באמת קוראי לב במתיקות שלהם, בכנות שלהם, בכך שאתה באמת אפשר פשוט לדמיין את האדם וכל כך להצטער שהם אינם איתנו יותר.
לגמרי, זה בטוח תהליך לא פשוט ושובר את הלב, אבל זה מרגיש כמו משהו שמשמר את האנשים לנצח.
כן, מבחינת המשפחות, אנחנו כל הזמן בודקים את עצמנו, אם זה נכון שאנחנו מצליחים לעשות את מה ששמנו לנו בראש מעיינינו, וזה לתת איזה נחמה למשפחות ולעזור בהנצחה הזאת, ואנחנו פעם אחר פעם מקבלים תשובה נחרצת שמאוד מאוד מאוד, אנשים מתרגשים, משפחות פשוט, פשוט מתרגשות מהמפגש הזה עם כתב יד, ואמא אחת אומרת לנו, אני כותבת עכשיו בכתב יד של הבת שלי, זה משהו שחי וממשיך לחיות אחרי שכבר בעל כתב היד הזה איננו איתנו, אבל החיות שלו והמשהו המיוחד שבו ממשיך לחיות, ממשיך כאילו לעבוד באופן עצמאי בנפרד ממנו. זה בהחלט נותן למשפחות המון 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 הרגשה של כאילו קצת נשאר להם משהו ממנו, משהו שהוא חצי חי. אין יותר מזה מבחינתנו.
לסיום, לאה, אם יש משפחות של נופלים ושל חללים ששומעים אותנו, יש איזושהי דרך אולי להזמין אותם ליצור קשר איתכם?
כן, בהחלט. אתם יכולים להיכנס לאתר של המיזם, מהאתר דרך אגב אפשר להוריד את כל הפונטים שקיימים, פשוט לרשום עוד נקודה חיים, מיזם הנצחה בכתב ידם, ופשוט להיכנס לשם, יש שם את כל הפרטים ואת כל הדרכים להצטרף לתהליך הזה.
לאה מרמורשטיין ירחי, מקימת עוד חיים, מיזם הנצחה בכתב ידם, ריגשת אותנו מאוד, שיהיה חג שמח ככל שאפשר. תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה.
מסיימים שעה ראשונה של שרשרת אנושית עם היוזמות החברתיות המרגשות שקמו בעקבות המלחמה. אתם מוזמנים להצטרף גם לשעה השנייה של התוכנית מיד אחרי החדשות. אני נועה אקסינר אמסלם, מיד חוזרת אליכם. שעה שנייה של שרשרת אנושית. כאן נדבר על יוזמות חברתיות ייחודיות ומרגשות שקמו בעקבות המלחמה. הפקה ותחקירים, יעל קטנה שקד, אני נועה אקסינר אמסלם, ממשיכים. מתחילת המלחמה שמענו על הרבה מאוד יוזמות של אנשים שפתחו את המטבח, את הבית, את המסעדות שלהם, ובעצם בישלו עבור חיילות וחיילים, ביניהם בעלת הסיפור המיוחד הזה של בסמה הינו מהכפר ג'וליס בגליל המערבי. שלום בסמה.
אהלן, שלום, שלום.
אז בואי נתחיל מההתחלה.
לך בעצם יש מסעדה בכפר בשם מסעדת נור.
כן, נכון מאוד. אנחנו מוקמים בכפר ג'וליס. מסעדה יחסית טריה, משנתיים.
בסיפור האישי שלך, שהוא מאוד מעניין, הצבא מאוד מאוד מעורב גם.
נכון מאוד. אני אלמנת צה"ל. בעלי מוסל נפצע לפני 22 שנים, כשהיה במילואים בשומרון בית אל, ונהיה צמח 13 שנים, ונפטר לפני איזה 9 שנים,
ב-2015. אז גם את מאוד קשורה לסיפור הישראלי מאוד, ובעלך זיכרונו לברכה, ויש לכם ילד אחד,
נכון מאוד.
שקוראים לו נור.
נור, כן.
בדיוק סיים.
שבן 21, ולפני כמה ימים השתחרר מהמילואים, כאילו היה סדיר, ב-23 לעשור היה אמור כאילו להשתחרר מהצבא, חתם ונשאר מילואים, עד לפני כמה ימים.
זאת אומרת שגם במהלך השבעה באוקטובר הוא גם היה מוקפץ בעצם?
נכון, באותו יום הוקפץ נור לבסיס, המפקד אסף אותו מהבית, היו אמורים ביחד לנסוע לכיוון העוטף. אני הצלחתי לעצור את זה בדקה ממש 90, ונור נשאר בבסיס, והמפקד נסע, ולצערנו הייתה התקלות עם המחבלים.
וואו.
שניים נפלו, והמפקד חטף רסיסים וכדור בבטן.
זה סיפור מדהים. זה, את יודעת, בתור בן של אדם שנפל בעקבות המלחמה, המצב הביטחוני כאן.
תבין, הוא בטור ממילואים בתור יתום צה"ל, אבל עדיין הוא חתם על דעת עצמו, והוא המשיך בזה כי... כי זה מאוד חשוב לנו, באמת. זה מאוד חשוב לנו, גם לי וגם לנו, כל העניין של הצבא וכל העניין של ההגנה על המדינה שלנו ועל הבית.
ובשבעה באוקטובר, כולנו חוטפים את המעלומה הזאת כחברה.
ממש.
ואיפה זה תופס אותך ומה את עושה?
אז זהו, התחלתי לספר לך שנור נסע לבסיס, אני הגעתי למסעדה, זה היה שבת. גם היה סוף סוכות, באותו יום היו לי מלא הזמנות, שבוע אחרי הייתי אמורה לקבל מלא קבוצות, ואז כאילו הייתי ארוחה בהתאם מבחינת הסחור וזה, ובשבת אחרי כאילו כל מה שראינו וקראנו וזה, היה לי מאוד קשה לבוא למסעדה, לקח לי כמה ימים, ואז הגעתי ברביעי נדמה לי, ואני רואה שיש לי מלא סחורה, מלא אוכל, מלא דברים. ואז לקחתי החלטה שאני רוצה לפנק את החיילים של חטיבה 300, החטיבה אשר בעלי שרת בה. ואני יוצר קשר עם הרסב, ואני שואלת אותו אם אפשר לפנק אתכם בארוחה, ואם כן, כמה מנות אתם רוצים. ומפתיע אותי ואומר לי, אנחנו נשמח מאוד שתביאו לנו אוכל בשישי, אנחנו רוצים 400 מנות. אני מבהלתי מהכמות בחיים שלי, לא הכנתי כזו כמות גדולה, אבל לא נתנתי לו להרגיש, וישירות כאילו התקשרתי לחברות, לעובדים שלי וזה, והתחלנו להכין את 400 מנות, ושישי ממש שבוע אחרי שהתחילה המלחמה, לקחנו להם אוכל לשטח, מגשנו שם את החיילים ואת הרסה ואת כל המפקדים, והיה מפגש ממש מחמם את הלב ומעניין.
וזו בעצם הייתה ההתחלה של הדרך, של הרצון שלך להתחיל בעצם לעזור ולבשל עבור חיילות וחיילים בצהל, נכון. חיילי מילואים גם.
נכון, ואז כאילו באותו מפגש היו חיילים שלא נגעו באוכל שלי. בהתחלה כאילו נעלפתי, חשבתי שהאוכל לא מתאים או שאני לא זה. ואז אחרי שביררתי הבנתי שהם משומרי כשרות. וישירות כאילו ממש בדרך חזרה למסעדה לקחתי שתי החלטות. החלטה ראשונה שאני ממשיכה לבשל לחיילים ולהאכיל חיילים, כי פשוט מאוד ראיתי את ההתלהבות ואת השמחה כשראו את האוכל שלי, כשבאמת קיבלו אוכל חם, אוכל ביתי,
וההחלטה השנייה שלקחתי, שאני מכשירה את המטבח שלי לסביבת הכנת אוכל לחיילים. אז לא הבנתי מה משמעות הדבר ומה באמת, מה הצורך, כאילו מה אני צריכה לעשות בשביל זה, אבל זה שתי החלטות שלקחתי והתחלתי לעבוד בכדי כאילו באמת להמשיך בעשייה.
ומה את עושה מהנקודה הזאת?
התחלתי באמת לעלות פוסטים ולהתקשר לאנשים. אני לא ממש מקושרת, אני לא זה, אבל באמת הגעתי לאנשים ממש טובים ששמחו לעזור לי בעניין הקשרות, כן?
כן.
ואז כאילו הגענו למשרדי הממשלה ושם עזרו לי מאוד והצלחתי להכשיר את המטבח תוך שבועיים. הגעתי לאורי מקלב, שהוא גם שרת התחבורה, והוא זה שעזר לי, המשרד של אורי מקלב, והם ממש, ממש עזרו לי, ואני עדיין בקשר איתם שם.
איזה יופי.
הם עדיין עוזרים לי, ואני כן אסירה תודה לכל אחד ואחד שבאמת ליווה אותי בדרך הזאת, ועזר לי בהמשכיות של הפרויקט הזה שהתחיל מ-400 מנות. וככה באמת הצלחתי להכין במשך 3 חודשים. כל שבוע הייתי מוציאה 1,000 מנות מהמטבח שלי לכל החיילים של הגזרה הצפונית.
מדהים.
כן.
וההחלטה להפוך את המטבח לקשר, לפי דעתי, זאת לא החלטה פשוטה, גם כשאתה מבין את גודל הדבר הזה, זה בעצם צריך להגיע משגיח כמעט כל יום, זה סגירה בשבת, זה להתרגל ממש למשהו חדש.
נכון מאוד, אפילו אני לא ידעתי איך באמת, מה עושים, איך מכשירים את את המטבח, מה עושים כאילו, איך עושים את זה. ויום אחד מתקשרים אליי בשעה 19:00 ואומרים לי, בסמה, בשעה 10:00 יגיע אלייך צוות קשרות להכשיר את המטבח. והם באים ומוצאים את הכלים ושורפים לי את הסירים וטובלים את הזה. ולאט לאט, כאילו לקח לי זמן עד שבאמת אני הבנתי מה זה אומר, כאילו, ואיך זה עובד. ובהתחלה אני לא אשקר, בהתחלה היה לי מאוד קשה מול המשגיח, מול כאילו הצוות הקשרות, מול המפקחים שהיו מגיעים במים בשבוע, ולקח לי זמן עד שבאמת התרגלתי, ו3 חודשים היינו סגורים, ורק הכשרנו את המטבח. אחרי 3 חודשים, החלטנו שאנחנו מכשירים את כל המסעדה. וזה כאילו היה עוד צעד שהייתי צריכה לקחת, ועוד מהפך ועוד משהו אחר, כאילו שלא הכרתי מקודם. ואז הייתי צריכה להחליף את כל הציוד שלי, כל הכלים של ההגשה, הכל.
אין ספק, זה באמת לא משהו פשוט.
ממש לא, לרוקן את המחסנים, כאילו להעביר את כל למכור כאילו את כל הציוד שהיה לי ולקנות את ציוד חדש, זה הרבה דברים, זה הרבה מורכביות, ובכל זאת הצלחנו, והיום אני כאילו המשגיח הקשרות ואני אמן קשרות, אנחנו בקשר די טוב ואנחנו חברים נהיינו.
זה יופי.
וכן, אני כבר התרגלתי והם התרגלו אליי, ודווקא סבבה.
לעשות מעשה ש... הוא לא טבעי, אוקיי, זה, אין כשרות כזאת מחמירה, את יודעת, בעידה שלכם. זה מעשה שהוא לא פשוט. ואת אומרת, אני הייתי מוכנה לעשות את זה בשביל הציבור הדתי, בשביל שיגיע ושיוכל אצלי.
נכון מאוד, אני בשבילי, זה היה כאילו באמת, תשמעי, לראות אנשים דתיים אצלי במסעדה, זה היה כאילו באמת משהו באמת שונה, כאילו במיוחד. ובכלל כאילו כשהגיע אליי שר הפנים והשכם מואפק טריף, ושניהם ישבו אצלי בשולחן אחד ואכלו, ולשמוע את מה שהם אמרו על החיבור בין הדתות, ועל האוכל איך מחבר בין האנשים, ואני עדיין, כאילו, עכשיו, ממש לפני רגע, ישבתי בשולחן של איזה 6 גברים שהם כולם דתיים, שהגיעו אליי במיוחד בכדי לאכול אצלי ולהכיר את העדה הדרוזית מקרוב. זה בשבילי, כאילו, זה סיפוק מאוד אדיר, כאילו, ומשהו, כאילו, באמת, מיוחד. אני היום, אני אומרת, אני הכי רוצה לשמור על הקשרות, ואני אמשיך לשמור על הקשרות, גם בשביל להאכיל את החיילים, ולהמשיך להאכיל את החיילים, ואני מקווה שהכל ייגמר כבר, ושלא יצטרכו אותי יותר, וכל החיילים יחזרו לבתים שלהם בשלום. ודבר שני, בשביל באמת אנשים שהם לא זכו להכיר את המטבח הדרוזי, ולא זכו להכיר את העדה הדרוזית מקרוב, שהם יבואו להכיר אותנו, שיבואו אלינו, כאילו, למטבח שלנו, לבית שלנו, ולהכיר אותנו איך שלא הכיר אותנו מקודם.
איך הפעילות ממשיכה היום, בעצם?
אז ככה, כמובן, כמו שכולנו יודעים, בהתחלה כולם תרמו, לכולם היה רצון איתה, זה... לתת ו- 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 ולתרום, אבל עם הזמן כולם חזרו לעבודה, לשגרה, לחיים, והיום כאילו לבקש את תרומות זה קצת בעייתי, אז אני פחות, אני לא מבקשת את תרומות. היום אני פועלת כאילו, אני עדיין כאילו ממשיכה בהכנת אוכל לחיילים, אבל במידת האפשר. בסופו של הדבר אני יש לי משפחה, יש לי בית כאילו, ואני מפרנסת את הבית שלי.
כן.
אבל בכל זאת, כאילו, אני פה מערכת חיילים, הם מגיעים אליי להתרעננות, אני מכינה אוכל ושולחת אוכל לחיילים. במקביל, יש לי במים בחודש, הם מגיעים אליי דרך ה-GNS, דרך עמותת זמן גליל מערבי, מגיעים אליי משלחות מארצות הברית, כל פעם מגיע כ-40 מתנדב, וביחד מכינים כ-400 מנות, באים חיילים, עושים את האוכל, זה גם עוד משהו שבאמת מאוד מיוחד, ואנחנו ביחד ככה כולנו, אמריקאים, יהודים, דרוזים, עובדים ביחד ומבשלים ביחד, וזה מראה וזה מעיד על האחדות ועל האהבה ועל הרוח הנתימה כאילו של כולנו. ואני כאילו ממשיכה, ואלוואי באמת, שוב, שהכל ייגמר ולא יצטרך, אבל אם כן, אז אני פה, ואני אמשיך לעשות בשביל באמת להמשיך ולהכיל עוד ועוד חיילים.
מסמה, הינו יוזמה מרגשת מאוד, ותמיד תענוג לשמוע על חיבורים כאלה, ולראות איך הם ממשיכים בשטח. בסמה, מה נגיד שלא מזדקק?
תבוא להכיר אותנו, להכיר את המטבח שלנו, נקבל אתכם באהבה, ובאמת, כאילו, שוב אני אומרת, זה באמת מאחד, וזה מה שמייחד אותנו אנחנו כישראלים, אז אני אשמח מאוד באמת להריח אתכם. ותודה על
הרעיון המעניין. תודה רבה לך, בסמה. שיהיה חג שמח. את מכינה משהו כשר לפסח?
אנחנו בפסח סגורים.
אוקיי, אוקיי.
וגם יש לנו חג, חג הנבייטרו.
אז
שיהיה לנו גם חג שמח וגם לכם חג שמח.
אין ספק, אין ספק. שנתראה בהזדמנות, תבואו אחרי פסח. לג'וליס, לבסמה. בסמה, היינו תודה רבה רבה.
תודה, שמחתי מאוד.
אורי פריד, יוזם פרויקט נפצים, שלום.
שלום, נו, מה שלומך?
בסדר כמה שאפשר, זה נראה לי התשובה הכי לגיטימית שאפשר להגיד בימים האלה. אתה עובד סוציאלי, ואתה יוזם בעצם פרויקט מאוד מיוחד, שמתחיל ככה לצבור תאוצה בימים האלה. הוא מאוד מתקשר באופן ישיר לשבעה באוקטובר, אז בוא תספר לנו קצת על פרויקט נפצים.
בטח, בשמחה. אז באופן עקרוני, ביום יום שלי, אני עובד סוציאלי קליני, מטפל בנפגעי טראומה, בגברים נפגעי טראומה, והתחום של יזמות החברתית הוא לא ממש התחום שלי, פשוט מתוך משהו שצמח אצלנו ביישוב, שאני גר בו בגוש עציון, עלתה שאלה סביב פורים והנושא של הנפצים, איך להנגיש את זה לבני הנוער השנה. והמחשבה שעלתה זה שבמקום להגיד להם אסור ותימנעו ונונונו, כל מיני דברים שלי אף פעם לא ממש עזרו בתור נער, אפילו קצת עודדו אותי לעשות נפצים, יש לומר. חשבנו שיהיה יותר נכון להפגיש אותם עם אחד הלוחמים, היה אחוז גיוס מאוד מאוד גבוה אצלנו ביישוב, להפגיש אותם עם מישהו שחזר מהמילואים. שישמעו קצת את הסיפור שלו, שישמעו את המורכבות של המעברים האלה בין חיילות לאזרחות, ומה זה פתאום לפגוש במרחב אזרחי נפצים שמזכירים מרחב של לחימה. ומתוך זה פשוט, נגיד, אני אגיד את זה בשפה חסידית, במקום תשובה מהירה, תעלה תשובה מאהבה. זאת אומרת שיהיה אכפת. וככה, זה נולד שבועיים לפני, הרעיון נולד שבועיים לפני פורים. צ'יק צ'ק פשוט עזבתי את כל מה שאני עושה והתמסרתי לזה. אני חייב להגיד שהיו המון 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 מלאכים מדהימים בדרך שבלעדם הדבר הזה בכלל, בלעדיהם הדבר הזה בכלל לא היה יכול להתרומם. ברשימה ארוכה, 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 אני רק שליח. ו...
אתה בעצם נתת איזשהו קול קורא ביישוב, שאתה מספר שהיו שם הרבה מאוד אנשים שהיו מגויסים למילואים.
נכון, אז אצלנו באמת ביישוב היו המון המון אנשים שהיו מגויסים והיו באירועי לחימה. והקול הקורא דווקא יצא החוצה, לא רק לתוך היישוב, אלא מתוך אנשי חינוך ואנשי עבודה סוציאלית ו... אנשי מכינות שאני מכיר, פשוט מכוח העבודה שלי, התחלתי ליצור קשר עם אנשים, ואמרו, וואו, זה רעיון ממש ממש מיוחד, בעצם להפגיש בני נוער עם חבר'ה שחזרו עכשיו מהחזית, עם מילואים ניקים, חבר'ה שיחסית המצב הרגשי והנפשי שלהם טוב, ויכולים לדבר את מה שעברו בצורה שתעצים ולא תפרק, ופשוט התחלנו להתגלגל עם זה, גם עם בתי ספר, גם עם מילואים ניקים שהתנדבו, תוך שבוע המערך כבר קם, תוך שבוע נוסף כבר הגענו למשהו כמו 1,000 בני נוער בבתי ספר ברחבי הארץ, ממש מאקו דרך בית שען, מפתח תקווה, דרך נתניה, ירושלים, ממש, ממש...
הייתם בכל מקום, וואו, יפה.
ממש.
ומה קורה בעצם במפגשים האלה?
בעצם הרעיון הוא שכשבני נוער שומעים את הסיפור האישי של בן אדם, הם מתחברים, וזה מגייס. זה צד אחד. והצד השני הוא שהרבה מאוד מילואימניקים שהתנדבו אלינו, בעצם סיפרו שבשבילם, עצם זה שקם פרויקט כזה, שחושב עליהם כשהם חוזרים לאזרחות, ועל איך זה בשבילם להיות בתוך המרחב האזרחי מחדש, מאוד מאוד ריגש אותם. מישהו חושב עליי גם כשאני חוזר, והמעברים האלה מאוד מאוד מורכבים. אני אגיד גם ספציפית, מתוך ההתמחות שלי בטיפול בגברים, יש משהו שלגברים הרבה פעמים מאוד קשה לוותר רגשות, כי אנחנו לא כך מחונכים לזה, ויותר מזה, לא מחונכים להפגין פגיעות או קושי או מצוקה רגשית. והרבה חבר'ה גם שחוזרים מהחזית לא רוצים להעמיס. למה שאני אספר למישהו פה באזרחות את מה שעברתי שם? אני לא רוצה להעמיס, לא רוצה להעיק, לא רוצה להכביל, לא רוצה להכאיב. ונשארים זה מאוד לבד. והרבה מהחבר'ה שפנו אלינו, פתאום זה שהם ישבו לכתוב את הסיפור שלהם, לספר אותו מחדש, לעשות בו סדר, שיש התחלה, שיש אמצע, שיש סוף, ברמה הנרטיבית עשה להם המון 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 סדר בתוך ההתרחשות שקרתה להם. וגם עבורם זה היה משהו מאוד מאוד מארגן. נוסף על ההיבט של העדות, שהיה מאוד מאוד חזק שם.
מה זה אומר? כאילו, בן אדם שמארגן לעצמו את המחשבות לכדי עדות מבחינת המפגש עם הילדים?
בעולם התיאורטי של טראומה, אחד מהסטרסורס הכי קשים של מי שחווה אירועים טראומטיים, וזה נכון לגבי, לא רק לגבי חיילים בחזית, זה נכון גם לגבי אנשים שהיו בעוטף בשביל העשירי. הנושא של עדות הוא מאוד מאוד מרכזי. התחושה שאני לבד, שלא היה מי שהיה עד לטראומה שלי, והרבה מאוד מהתהליך הטיפולי בטראומה עובר דרך עדות. דרך זה שיש מישהו ששומע את הסיפור שלי, רוצה לשמוע את הסיפור שלי, רוצה לחזור איתי שם לתופת. עכשיו, עם בני נוער אנחנו בוודאי, בוודאי זה לא מה שאנחנו עושים. כן, אנחנו לא רוצים לעשות טריגרים גם להם.
כן.
אבל יש משהו בזה שהקהילה מזמינה מחדש את החיילים שלנו לחזור לקהילה ולספר את הסיפור שלהם, זה משהו שבאופן מרוגן, ככל הידוע לי, לא היה אף פעם בארץ. המחשבה היא הרבה מעבר לפרויקט על נפצים, אלא להרחיב את זה, ולכן גם רציתי, את יודעת, מתוך הפנייה שלך רציתי שנדבר היום, להרחיב את הפרויקט ככה שהוא יכול להפוך להיות מעין שילוב בין שיח לוחמים לזיכרון בסלון. כלומר שחבר'ה חוזרים מהחזית, והקהילה מזמינה אותם לשתף, לספר את הסיפור שלהם, מי שרוצה כמובן, ויש שם משהו שהקהילה לוקחת אחריות מחדש, על הסיפורים של מי שסיכן את החיים שלו בשבילנו, בשביל כולנו.
זה מעניין, כי אתה אומר שבעצם מהמפגשים האלה עם בני הנוער, עם המתבגרים, גם הבן אדם שחוזר מרוויח הרבה מאוד, וגם בני הנוער מרוויחים את הסיפור הזה, את האקסטרה, את השיתוף הזה, וזה דבר שהוא מאוד מעניין. אתה יודע, בעבר היו מדברים על נושא של שיח לוחמים רק אחרי שנים רבות שבהם הכל התקרר טיפה, ואתם בעצם כבר יוצרים את הדבר הזה בזמן הזה, תוך כדי המלחמה.
תראי, צריך, ברגע שאנחנו נתרחב עם הפרויקט ונחשוב, כן, נחשוב הלאה וקדימה לכיוון של, לכיוונים כאלה יותר נרחבים, יהיה צריך לעשות חשיבה מאוד מאוד עמוקה איך מפגשים כאלה, מפגשים מעצימים, ולא מפגשים שיוצרים רטראומטיזציה. זה צריך הרבה מאוד חשיבה. אבל אפילו ברמה הכי ראשונית, שיש מי שרוצה לשמוע את הסיפור שלי, והסיפור דווקא לא הסיפורים היותר טריגריים, אלא הסיפורים היותר נגישים של בכלל מה זה לחזור לאזרחות. אני אתן רגע דוגמה מרגשת שהייתה לנו. אחד החבר'ה שהתנדב לפרויקט, ביקשו מאיתנו ישיבה חרדית, ישיבה תיכונית חרדית, שנמצאת בלב השערים, ביקשה מאיתנו שנגיע אליהם.
ביקשה שתגיעו אתם, הפרויקט אליהם. אוקיי, מדהים, כן, אז זה לא שומעים כל יום.
נכון, שזה היה ממש ממש מרגש, והגענו לשם, הגעתי איתו ביחד, והוא התחיל לדבר עם בני הנוער, ישיבה מדהימה, בני נוער מדהימים, הרבנים שלהם ממש ממש מדהימים גם, ועלו שם כל מיני סיפורים אישיים מתוך בני הנוער. למשל, היו שניים, שלושה חבר'ה שניגשו אליו בצפה הרצאה, ואמרו לו, אנחנו בדרך כלל עושים נפצים כל שנה, ואפילו תכננו למכור נפצים השנה, ושמענו את הסיפור שלך, והבנו שאנחנו לא רוצים לעשות את זה.
מדהים, זה בסופו של דבר זאת המטרה של הפרויקט, והנה היא קורית לנגד עיניכם.
ממש ממש ככה, היה שם בחור שפתאום, שאלנו אותם קצת, ביקשנו מהם לשתף על החוויה שלהם מהרצאה, היה שם בחור, נער שסיפר שאבא שלו הוא פוסט-טראומטי, אני חושב שהם ממלחמת 73, שם בבית הנושא הזה ממש ממש מדובר, של הנפצים ושל התגובות של העוררות יתר, והנה גם במה לנער לשתף משהו מהחוויה האישית המשפחתית שלו.
לגמרי.
בתוך סיטואציה כיתתית. זה מזמן המון המון, תראה, תגובות מאוד מרגשות, גם של המילואימניקים, גם של הצוות החינוכי מכל מיני מוסדות שונים. אני חושב שזה משהו שאנחנו חייבים אותו ללוחמים שלנו. סוג של הצדעה כזאת, ולחבק אותם בחזרה עם החזרה לאזרחות. אנחנו... אולי אנחנו עומדים בפני עוד מערכה עוד יותר גדולה, אבל כאיזשהו סטייטמנט, כאיזושהי אמירה שבעצם מה קורה עם האדם אחרי שהוא חוזר, חוזר מהקרבות, וזה משהו שככל שהשיח הנפשי, ככל שהשיח הפסיכולוגי הולך ומקבל יותר מקום בעולם שלנו בכלל, אני חושב שיש לזה חשיבות מאוד גדולה. השיר שנכתב לפני הרבה שנים על אחת המלחמות, שאחד המשפטים ש... נאמרו בו זה, אבל פניך נערי נותרו שונים. לא כולם מאובחנים עם פוסט-טראומה. גם מי שלא מאובחן עם פוסט-טראומה עבר דברים. וחשוב שאנחנו כקהילה נרצה ונזמין להשמיע את הקולות של, של מי שהיה רוצה לשתף.
אז ממש לא רק נפצים, גם חיבוק קהילתי, חיבוק חברתי, אפילו חוצה מגזרים. מאוד מרגש לשמוע על דבר כזה בימים כאלה. ולסיום, אורי, תרצה להזמין את מי שמאזין לפנות אליכם, איך מגיעים אליכם?
כן, אז ככה, היות והפרויקט הזה נולד ככה ממש מהרגע להרגע, והתחום ההתמחות שלי הוא לא של עשייה חברתית. אז אנחנו רוצים להזמין בעצם מי שהדבר הזה נוגע לליבו והיה רוצה לתת כתף, אולי אפילו לצרף להובלה של פרויקט כזה שנוכל להרחיב אותו. מוזמן קודם כל ליצור איתי קשר, אני מתן את הטלפון האישי שלי, מוזמנים ליצור איתי קשר. אפשר להגיע אליי גם בפייסבוק, אורי פריד, F-R-I-E-D. אורי, O-R-I, והטלפון הוא 050-821-0130.
מי ששמע ורוצה להצטרף לפרויקט הזה, אורי נתן את הפרטים, ואני באמת מקווה טוב, יש לכם עכשיו הרבה מאוד עבודה לקראת יום העצמאות, הנפצים לא מפסיקים באמת להתפוצץ, חג רודף חג, וכן, אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב שבני נוער ישמעו את הדבר הזה ויתחברו אליו במישור האישי. אז אורי פריד, יוזם פרויקט נפצים, המון המון תודה שדיברת איתנו היום, המון תודה על התרומה שלך ושל החבר'ה שמשתפים, ושיהיה חג שמח.
תודה לך על הרגישות החברתית שלך ועל האכפתיות והמקום שפותח את הלב, והלוואי ורק נמצא אחדות בינינו, ואני חושב שביחד באמת אף אחד לא יוכל עלינו, רק שנמצא מחדש את הביחד.
מצטרף את הדברים, אמן. תודה רבה.
תודה נו.
ליאור הקקון, שלום.
שלום.
אז אנחנו מדברות, כי בעצם החיים שלך השתנו עוד לפני 7 באוקטובר, אבל באמת מאותה נקודה של מלחמה את עושה משהו מיוחד. בואי באמת נלך רגע לחיים שהשתנו לפני 7 באוקטובר.
אני קטועת רגל ממלחמה במחלה שנקראת CRPS. סבלתי ממנה כ8 שנים, של כמעט 4 שנים האחרונות לפני הקטיעה הייתי מאושפזת בבית חולים, בכל מיני ניסיונות להציל את הרגל. המחלה הזאת מתבטאת בכאב של 24/7, ברמה הכי גבוהה שבעצם מוכרת לרפואה. עד רמה שאפילו מים לא הייתי יכולה על הרגל, כל טיפה של מים זה היה גורם לי לאיבוד הכרה אפילו.
מטורף, כל זה כמה זמן נמשך?
כ8 שנים. ולאט לאט המחלה החמירה והרגל התאבטה. אני לא סבלתי את הרגל שלי, אני פשוט דחיתי איבר מהגוף שלי. ואחרי מלחמות עם הרופאים שאני לא רוצה את הרגל יותר, ואני רוצה להחזיר לי איזושהי שליטה לחיים שלי, ורוצה לחזור הביתה לילדים, הבית עכשיו נשמע כאילו כמו מקום שכמיהה אליו היא כאילו כנראה על בסיס יומיומי, אם זה אז רציתי לחזור הביתה לקריית שמונה לילדים בעקבות מחלה, מלחמה במחלה, אני כרגע מפונה מקריית שמונה ועדיין במלחמה לחזור הביתה.
כשזה גם עוד אלמנט חדש שנוסף בעל כוחך לחיים שלך, ובעצם במשך שנים מרובות היית מאושפזת, מרוחקת מהבית.
הייתי מאושפזת בבית חולים אסף הרופא לטיפולים הפולשניים כביכול, ואת כל השיקומים הייתי עושה בבית חולים רעות ביד אליהו, ככה שבעצם כמעט 4 שנים הייתי על הקו מרכז קריית שמונה על בסיס יומיומי, עד ההחלטה של הקטיעה. אני בעצם קטועה 3.5 שנים, ואת הקטיעה אני לקחתי בגלל שזה היה מבחירה, היה לי הרבה יותר נוח לקום, תרתי משמע, לקום על 2 רגליים ולהתחיל לחיות.
בעצם בעקבות הקטיעה, את הצלחת לעמוד על הרגליים שלך כפי שזה נשמע בעצם.
נכון, נכון. הקטיעה לקחה אותי למקום אחר שאני רוצה לעזור, אם זה להתמודדות עם לחולי CRPS שמתמודדים עם המחלה, כי זו מחלה שהיא מתבטאת בכאב, ונורא נורא קשה אם זה להבחן, ואם זה בכלל להאמין לחולה שבאמת כואב לו. אני בהתחלה לא האמינו לי. בשנתיים הראשונות שלחו אותי מרופא לרופא, ואמרו לי אין לי שום דבר, הכל בראש שלי. שלחו אותי לפסיכיאטר, כי אני מחפשת תשומת לב, אבל לא מצאו שום דבר, כי הזרימה דם הייתה בסדר, אין לי סכרת, ורק הרגל משחירה.
ובאיזה שלב באמת עולים על זה, שזו מחלה נדירה?
כשיודעים מה לחפש, אז אפשר כבר מההתחלה. פשוט צריך להאמין לחולה, להאמין לו שכואב לו.
מטורף, אני לא יכולה לדמיין את זה. על המסע שעברת, על חוסר האמונה, מה זה עושה לנפש, ובעצם ההחלטה גם לקטוע את הרגל ולשוב אל החיים שלך, יש לציין, יש לך 3 ילדים. אז בעצם אחרי המסע המפרך האישי הזה שאת עוברת, בנוסף לכל את גם תושבת קריית שמונה, וב7 באוקטובר החיים משתנים פה במדינה, ולכם התושבים, את חושבת שבאזור השבועיים, אחרי ההתחלה.
היו שבועיים מאוד קשים שלא ידענו מה אנחנו עושים, מה קורה, חיזבאללה על הגדר, ואנחנו צריכים לברוח. אז באמת זה היו שבועיים מאוד קשים, שהיינו בממד בעיקר, ומחכים, מחכים שיקרה משהו. עד ההחלטה לפנות את קריית שמונה, ב-23 לאוקטובר אני עזבתי את קריית שמונה, העלו אותי על אוטובוס, 11 בלילה, הורידו אותי בירושלים, התמודדים עם החיים.
ויש לך גם שלושה ילדים גדולים.
אז זהו, שאני, יש לי בן שהוא בן 23, שהוא בהתחלה לא התפנה, הוא עדיין עבד, היה עובד חיוני. יש לי בת חיילת בקבע שהיא מהשביעי לאוקטובר, לא ראיתי אותה כמעט חודשיים, בחודשיים הראשונים, ויש לי בת במכינה קדם צבאית, שגם היא הייתה בהתנדבות באילת, עם המפונים מפרזה, בערי, כל שהתפנו לאילת.
אז הסתדר, ברוך השם.
כמעט שלושה חודשים גם כמעט ולא ראיתי את הילדים.
וואו.
זה היה ככה, כן.
אז את מגיעה בעצם לירושלים, מפונה יחד, אני מקווה מאוד עם אנשים מהקהילה.
וואו, זה היה לי פינוי מאוד מאוד מוזר. אפשר להגיד שקודם כל שכחו אותי בבית, היינו אמורים להתפנות ביום שישי, פינו אותי רק ביום ראשון.
אה, יפה.
איכשהו, כן, לא... לא, לא, לא שמעו עליי, למרות שהייתי אמורה להתפנות בין הראשונים בגלל שאני קטועה. אז נשארתי שישי שבת לבד בבית בפחד נוראי. ואז הגעתי לירושלים, אוטובוס שלם אותי הורידו במלון, אמנם הוא מדהים, אבל הורידו אותי והייתי שם לבד. ואת שאר המפונים פשוט הורידו למלון ליד. שלושה חודשים הייתי לבד במלון, ישנה לבד במלון לבד.
ראיתי
שזה מאוד מאוד ממשיך להיות ארוך, ואני שארתי חתול בבית, הייתי נוסעת אליו כל סוף שבוע, כן? עדיין נוסעת לקריית שמונה כל סוף שבוע בהתחלה, והחלטתי להביא אותו, ולא רצו לקבל במלונות שקובעים לאיפה שאני הייתי, ולקחתי דירה כדי להביא את החתול, וכדי שגם הילדים יוכלו לעבור חופשי ולהיות איתי, ואיכשהו לנהל ככה לפחות את הסופי שבוע עם הילדים, משפחתי קצת, וזהו, אני מאז בדירה, עדיין בירושלים. התחלתי למלות את הימים שלי בהתנדבויות.
זהו, אז בואי באמת נדבר על זה. באיזשהו שלב, את מתחילה בעצם לעשות משהו שקשור אלייך מאוד באופן אישי.
נכון, בגלל שאני קטועה, ולצערנו מהשביעי לאוקטובר, הצטרפו אלינו למעגל הקטועים עוד הרבה, גדלנו בקהילה שלנו, והחלטנו גם בקהילה, אני נמצאת בקהילה שנקראת הצעד הבא, לעזור לקטועים, אם זה ללכת ללוות אותם בהתחלה שלהם, אם זה לדבר עם ההורים שפתאום התהפכו להם החיים והילד קטוע, פשוט להראות להם שאפשר להמשיך לחיות ואפשר לנהל חיים מלאים, גם על רגל אחת, וזהו, ואנחנו מחבקים אותם והולכים ומדברים ומראים להם כל מיני קבוצות ספורט שאנחנו עוסקים בהם. אני אישית עושה קיר טיפוס.
יפה.
על רגל אחת. כן, אז יש לנו כל מיני קבוצות שזה אופניים וזה שחייה וזה גלישה וקרוספיט וכאילו... ממש כל אחד, כדורגל, כל אחד יכול למצוא את עצמו אצלנו.
אז באמת, את אמרנו מקודם על עמותת הצעד הבא, שזאת עמותה לקטועי רגליים.
וכמו... או ידיים, כל או... קטיעה.
אוקיי.
ולאו דווקא מהמלחמה, ממש מכל איזה מחלות, אם זה תאונות, אם זה ידיים, רגליים, ילדים, מבוגרים, כולם.
ובעצם מאז המלחמה, כמו שאמרת, נוספו לצערנו הרב... הרבה אנשים, הרוב זה חיילים ואנשים צעירים, ובוודאי ההתמודדות בטח מאוד קשה מהדבר הזה.
נכון. גם לנו, בתור קטועים או אמא, אבא, כאילו, אני בתור אמא הלכת לראות חייל שהוא בגיל של הילדים שלי, ולראות אותו במצב הזה, גם לי זה עושה ככה כאב לא רגיל. אבל אני יודעת שהם באמת גיבורים, כולם. ואני יודעת שהם יצאו מזה ויתחילו דרך חדשה, אמנם מלאה באתגרים, אבל אתגרים שהם יכולים להם.
איך בעצם נראה יום-יום בתוך בית החולים שבו את מתנדבת, בית החולים לשיקום? איך זה נראה עבור המשתקמים ומה התפקיד שלך בתור מתנדבת שם?
אני, דרך הקהילה, אני מתנדבת עם קטועים, ואז אני כן הולכת אליהם לבתי חולים, אבל זה לא על בסיס יומיומי. אני יודעת על קטוע סתם, אני נמצאת כרגע בירושלים, שמגיעים להדסה, אז אני הולכת ופוגשת אותם, או שנוסעת תל השומר ומבקרת קטועים. גם לאו דווקא חיילים, יצא לי כאילו כל קטוע שמגיע לבית חולים, ואנחנו יודעים עליו, אז אנחנו פשוט הולכים. אבל אני פעמיים בשבוע מתנדבת בבית חולים איפה שהייתי מאושפזת ברעות, שזה לאו דווקא קשור לקטועים, זה אולי יותר קשור לחולים, ל-CRPS או בכלל, כאילו להראות להילחם אם זה במחלה, אם זה להילחם בשיקום, כדי לצאת הולכים גם אם לא קטועים, לצאת משוקמים. אז אני ככה מתנדבת, יוצא לי להתנדב על כל מה שעברתי.
זהו, זה סוג של סגירת מעגל בשבילך בעצם.
נכון, אני עכשיו חזרתי לרעות מהצד השני של כאילו המטפלת ולא מטופלת.
אז איך באמת נראה יום בשיקום? מה עובר שם הבן אדם?
הרבה עבודה של פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, מנטלי, הרבה שיחות עם פסיכולוגים, הרבה דיבורים בכלל, גם בין האנשים עצמם, ביניהם, או ממש הרבה גם מחבקים ובאים ונותנים ועוזרים. בערבים זה, שם זה או הנפילה או ההתמודדות האמיתית. קודם כל, החודש הזה, חודש אפריל, זה חודש מודעות לקטועים.
אוקיי. אז צריך לציין, אוקיי.
כן, אז זה כל החודש, בכלל, אנחנו בתור הקהילה, אנחנו עושים כל מיני אפינינגים בקניונים, צמתים, בתי חולים. אז אם תראו אותנו, אז תושיטו יד או רגל, או תבואו לעשות כל מיני אתגרים כאלה שאנחנו נעשה. ובכלל, בואו לחבק אותנו, גם את החיילים, או את המתמודדים, או שאותנו, גם אנחנו קטועים, ובא לנו לדבר, ובא לנו להראות איך סדר יומיומי והאתגרים שאנחנו מתמודדים איתם בתור קטועים. ובכלל לא להסתכל עלינו כשונים, כי אנחנו יכולים לעשות הכל. גם על רגל אחת, או עם יד אחת, או יד, רגל, שניים. הכל הולך.
ליאור, ספרי לי על מקרה מרגש, משהו מרגש שקרה בתקופה הזאת, ולקחת חלק או היית עדה אליו.
אוקיי, קטוע רגל. אמנם הוא פוסט-טראומטי גם, הוא עדיין, כאילו, נכה צהל מפוסט-טראומה, אבל הקטיעה לא כל כך קשורה לפוסט-טראומה.
אוקיי. Okay.
מתקשרים אליי, אני הייתי במקרה בתל השומר, ומתקשרים אליי מהקהילה, יש בחור קטוע, ואם בא לך ללכת לדבר איתו. ואני הולכת, ועוד מרחוק הוא צועק לי, ליאורה, אני עוקב אחרייך, את כאילו... איזה, נפלת עליי עכשיו, את לא מבינה מה את עושה לי, והוא כל כך התרגש לראות אותי, וזה היה כאילו כל כך מחמם, קודם כל, בגלל שאני מנסה באמת להראות את ההתמודדות שלי, ושאני יכולה לעשות הכל, ולראות בחור קטוע שעכשיו קטע את הרגל, אבל כנראה שהוא עקב אחריי כבר לפני, ואני מלווה אותו ואת הבת זוג המדהימה שלו, בכל תהליך. הבת זוג המדהימה שלו הציעה לו נישואים, בשיקום.
וואו, כן, יפה.
כאילו, הם זוג מדהים.
וואי, איזה מרגש.
אני אוהבת אותם כל כך.
איזה
כן.
מרגש.
אז זה קטוע שאני מלווה אותו, וכנראה אני אלווה אותו עוד הרבה. וכן, והיו עוד מקרים שלא כל כך הצלחתי כנראה לגעת. נגעתי, אבל ההתמודדות שלו בתור קטוע הייתה קצת יותר מדי כנראה, ולצערנו, הוא לא איתי כרגע, הוא לא איתנו כרגע, אבל הוא הולך איתי בכל צעד שאני עושה, וכל כדורגל שאני אומרת שאני אשחק כזה בשבילו.
נשמע לא פשוט. קשה מאוד לשמוע שלפעמים זה לא מצליח, ואני חושבת, כמו שאמרת, שהם באמת תמיד ילוו אותנו, ובשבילם אנחנו חייבים להמשיך. אז... לסיום, אם יש מישהו ששומע אותנו ורוצה להצטרף לפעילות שלכם או לשמוע עליה עוד, איך אפשר לעשות את זה?
קודם כל אנחנו הרבה ברשתות, כל האינסטגרם, פייסבוק, טיק טוק, שתכתוב הצעד הבא, next time, מוזמנים לקחת חלק אצלנו, ובכלל כל קטוע, בכל גיל, אפשר לצאת מאזור הנוחות, ולצאת מהבית, ולעשות הרבה, ולחבק אחד את השני, ולצחוק אחד עם השני.
ליאור, זה היה ממש מעניין ומעורר השראה, ומעורר תקווה, ואני מקווה שבאמת הבן אדם הנכון שומע אותנו עכשיו ויצור איתכם קשר, ואחרי שבעזרת השם תחזרו בקרוב לקריית שמונה.
זה עכשיו החלום, תקווה. החלום שלי לחזור הביתה לילדים, להיות משפחה שוב, בכלל משפחת קריית שמונה שמפוזרת בכל הארץ, מאוד, מאוד חשוב לנו בתור קהילה לחזור בתור קהילה. מקווה שנחזור, ויהיה לנו
לאן
נחזור.
יהיה לאן לחזור, אין דבר כזה שלא. ליאורה, תודה רבה, תודה רבה וחג שמח.
תודה לכם,
חג שמח. מסיימים שעה שנייה של שרשרת אנושית, ואני מקווה שהתוכנית הזאת נתנה לכם קצת אופטימיות לגבי החברה שלנו. אולי אפילו גיליתם יוזמה חברתית שתרצו להשתתף בה. אז אם כן, מתפרסמת עכשיו כתבה באתר של כאן על התוכנית. חפשו שרשרת אנושית, תוכלו למצוא שם את כל הדרכים ליצור קשר עם מי שיתראיין פה, ואולי נוליד מכאן חיבורים. נודה ליעל קטנה שקד על ההפקה והתחקירים, לרות אלמגור רמון על הייעוץ הלשוני, אני נועה אקסינר אמסלם, ומה נגיד, שרק יהיה לנו טוב יותר. מגיע לנו. חג שמח.